שומעים שזה הארץ.
לפני 10 שנים, עלה לשלטון בצפון קוריאה קים ג'ונג-און, ורבים בעולם קיוו שהמנהיג הצעיר, שהתחנך בשוויץ, יבצע רפורמות כלכליות ויפתח את צפון קוריאה לעולם. עשור לאחר מכן, כבר ברור שתחת משטרו נמשכות הפרקטיקות הגרועות ביותר שהניג אביו, קים ג'ונג-איל. מחנות כליאה אכזריים, מעצרים שרירותיים והוצאות להורג, ושליטה אדוקה בכלכלה ובחברה. מצבה הכלכלי של צפון קוריאה, שהיה עוד קודם לכן קשה בשל הסנקציות הבינלאומיות, הורע עוד יותר בשנתיים האחרונות. בעקבות מגפת הקורונה, המדינה סגרה את הגבול עם סין, בעלת הברית המרכזית שלה, והיקף הסחר עימה הצטמצם באופן משמעותי. ובינתיים, תושבי המדינה המסוגרת סובלים מדיכוי פוליטי, רעב ומחסור במוצרי יסוד. בזמן הזה, המשטר בוחר להקצות משאבים לתוכנית הגרעין ולמערכת הביטחון שמהווים לתפיסתו ערובה להמשך שלטונו. הדרך שבה קים מתמודד עם המשבר הכלכלי בשנים הקרובות תקבע את יציבות שלטונו ואולי גם את עתיד השושלת המשפחתית ששולטת במדינה מאז 1945. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם נדבר על ההחלטות שקים יצטרך לקבל בקרוב, ננסה להבין איך השלטון בצפון קוריאה מצליח להתקיים כל כך הרבה שנים, ואיך נראים החיים במדינה המבודדת ביותר בעולם. שלום לדוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה במכללת בית ברל ובאוניברסיטת בר אילן.
שלום, תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת. אז עשור אחרי כניסתו של קים ג'ונג-און לשלטון, צפון קוריאה היא מחומשת מתמיד, אבל נראה שהיא גם מבודדת מתמיד. מה אנחנו יודעים על המצב של המדינה הזאת מהמידע המועט מאוד שזולג ממנה לעולם?
קוריאה הצפונית, עשור תחת הנהגתו של קים ג'ונג-און, הנכד של מייסד קוריאה הצפונית קים איל סונג, בנו של קים ג'ונג-איל, כולם זיכרונם לברכה, היה אמור להוציא את קוריאה הצפונית לעולם חדש, להפוך אותה למדינה פורחת, היה לו את כל התנאים הנדרשים, נשיא אמריקאי שדונלד טראמפ שהציע לו כמעט את הכל, ובמיוחד נשיא קוריאה הדרומית שיסיים בקרוב את תפקידו, מון ג'יין, שגם הציע לו את הכל. למרות זאת, קוריאה הצפונית מחומשת אכן, הגיעה להישגים מרשימים בתחום הטילים, בתחום הגרעין, בכל התחומים הצבאיים, אבל בתחום הכלכלי מצבה לא השתפר מאז, יש מי שיטען שמצבה הכלכלי עוד יותר גרוע, זאת אומרת, קים ג'ונג-און הביא את קוריאה למצב של רעב באזורים מסוימים, ו... הוא יצטרך לעשות שינוי. עכשיו, נוסף לכל הצרות שלו, יש לנו את נושא הקורונה, שהנתונים לגבי מצב הקורונה בקוריאה הצפונית, הם נוטים ברפל, חלקם מניפולטיביים, כל אחד מנסה להציג שהמצב חמור או מצב פחות, קים ג'ונג-און מדי פעם לפעם נעלם מעל פני האדמה, וכל מיני קונספירציות עולות. אז נאמר שמצבו כרגע בעייתי,
אז דיברת על ההבטחה הזאת שהייתה בשנים הראשונות לשלטון שלו, ואז באמת היו תחזיות אופטימיות קצת במערב, גם מבחינת פתיחה של צפון קוריאה לעולם, וגם מבחינה של שיפור הכלכלה והחיים של הצפון קוריאנים, והיה נראה שבניגוד לאביו ולסבו שבנו את הזהות שלהם סביב סבל והקרבה, הוא בונה לגיטימיות באמצעות הבטחה לשפר את החיים של הצפון קוריאנים.
נכון, זאת אומרת, התפיסה שלנו, יש מי שהוגדר שזה מעין איזה wishful thinking, שיבוא מנהיג שהיה, למד בניחר, הוא היה במערב, ראה את המערב, התחנך, יש לו חברים, שחקני כדורסל מוזרים ועזועים, אז ברגע שיחזור למדינתו, קרי לקוריאה הצפונית, הוא יקדם אג'נדה דמוקרטית ליברלית, כמו שיש מנהיגים, כולל נשיא ארצות הברית, שאמרו, הנה, יבוא הגאולה. הבעיה היא שכאשר קים ג'ונג-און חוזר לקוריאה הצפונית ויוכתר על ידי אביו, תהליך ההכנה שלו להתמנות למנהיג הבא היה יחסית קצר לעומת ההכנה שקים איל סונג עשה לאביו. הוא לא יכול לעשות, ליצור מצב של דמוקרטיה ליברלית, כמו שאנחנו מצפים, שהנה הוא יגיד בחירות, חופש ביטוי וכל הדברים האלה, כי אתה נמצא במצב שבו יש לך כמה מוסדות שאתה חייב לתת להם את הכבוד או לדאוג למעמדם. אחד המוסדות החשובים זו המפלגה, דבר שני זה הצבא, ויש לכל אחד אינטרסים. עכשיו, ברגע שאני מאפשר חופש דעה, חופש הבאה, מהווה איום, ואחד הדברים החשובים במשטר דמוקרטי, כי קוריאה הצפונית עם המדינה שיש לה בשם, שם המדינה הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, זה שליטה בכל אמצעי המדיה. וברגע שאתה מאפשר דמוקרטיה ליברלית, שכל אחד יכול להביע את דעתו, יש פה בעיה מבחינת השלטון. השלטון חייב שליטה מקסימלית בכל אמצעי המדיה. ולכן הוא לא יכול להתקדם ולפתוח את השורות ולאפשר לכל אחד להגיד כל מה שהוא חושב. אם אנחנו מצפים שקוריאה הצפונית תהפוך למדינה ליברלית, no way. ובהקשר הזה, אם לשאלתך הקודמת בנושא הכלכלה, יש פה בעיה בכלכלה. האם אני מאפשר חופש כלכלי, משמע אני מאפשר לחברות זרות להיכנס לקוריאה ללא פיקוח. יש חשש שאם אני אדבר איתך ללא פיקוח של השלטון, את יכולה לקבל מידע שאני לא רוצה שתקבלי אותו, יש עם זה בעיה, ולכן השלטון לא יכול לקדם דמוקרטיה בצורה כלשהי, ולהתיר את הרסן בהקשר הזה. אז אם יש ציפיות לליברליות, no way.
אז לפני עשור, קים ג'ונג און, הצעיר מאוד, הופך למנהיג והוא צריך די מהר לבסס את מעמדו במדינה שיש בה תרבות פוליטית קטלנית.
קים ג'ונג און, ברגע שהוא נכנס, היה ויכוח אם היה בן 25 או 26 או 24, יש ויכוח לגבי השנה. עכשיו הוא נכנס והיה ויכוח בין המומחים, מי שולט? כלפי חוץ הוא הציג כל מיני דברים שאומרים, הנה תסתכלו חינוך מערבי, מזמין את התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, מזמין את הרלם גלובטרוטרס לשחק בקוריאה הצפונית. עכשיו, מי שמומחה לקוריאה הצפונית, ראה שמי שמגיע למשחקים האלה, זה לא כל העם, זה לא כמו משחקי קבוצה שאתה מגיע ליד אליהו, או איך שקוראים לזה היום. מגיעים המקורבים בלבד, אלה שמורשים. ובשלב הראשון, מי שדאג לקים ג'ונג און, אלה היו אנשים, המיליה שאביו מינה. קים ג'ונג איל, מכיוון שידע שבנו הוא צעיר, הוא דאג שאנשי צבא, אנשי פוליטיקה, אנשי מפלגה, יחזיקו את היד לבנו הצעיר. ומה שקרה, הייתה טענה שבתחילת דרכו עדיין לא היה לו סיי בנושא הזה. אבל ברגע שהוא צבר עוצמה, כמעט כל מי שהאמינו של אביו, הוא סט הצידה. דוגמה הדוד שלו, שהיה טענה שהסינים מכינים אותו כמעין יורש להחליף את קים ג'ונג און, חוסל, הוויכוח או אם הוא חוסל בשלום מהם, או בדרכים אחרות, או נזרק לכלבים, חיסל וחיסל בצורה כזו שכולם יראו ויראו. אחיו למחצה, קים ג'ונג נאם, חוסל בצורה יפה ומקצועית, במילים פשוטות, אין לו סנטימנטים בנושא. אנשי מפלגה גם יפסו אותם להורג, אבל הוא צריך לדאוג לפרנס אותם. זאת אומרת, בחלוקת העושר, הוא צריך לדאוג להם, ואנחנו נדבר על איך עושים כסף, במיוחד במדינה שתלויה בעיקר בייצור דרך סין.
אז בוא נדבר על הכלכלה הצפון-קוריאנית. היא נפגעה מעשרות שנים של ניהול כושל, של הוצאות צבאיות אדירות, ועכשיו נכנסה לתמונה גם מגפת הקורונה, שהחמירה את המצב. מה אנחנו יודעים על המשבר הכלכלי שמתרחש היום במדינה?
ציינת את כל הנתונים החשובים. הקורונה פגעה בצורה מאוד קשה בקוריאה הצפונית. יש לנו בעיה של כמה רבדים נוספים שצריך לקחת בחשבון. אחד זה הסנקציות. הסנקציות הכלכליות על קוריאה הצפונית, שמחייבות את קוריאה הצפונית לחפש דרכים יצירתיות. במקרה הזה יש לנו הברחות בכמויות אדירות, שרובן עוברות דרך סין, אבל גם יש לנו, הם נתפסים מדי פעם לפעם, ספינות שעושות מה שנקרא כמו מסעיות back to back, והם מבצעים הברחות של מוצרים, או בעיקר למכור מוצרים. בעיה נוספת זה אין תיירות. קוריאה הצפונית, תיירות זה מקור הכנסה חשוב, במיוחד בתקופות שבהן אפשר לבקר בקוריאה. גם זה מקור הכנסה שנעלם, ולכן קוריאה הצפונית מחפשת מקורות הכנסה חלופיים, שבעיקר המקורות הכנסה לא חוקיים, וזה בעייתי.
אז זה מוביל אותנו לזה שצפון קוריאה היא בעצם אחת המדינות היחידות בעולם שמייצרת בעצמה סמים לא חוקיים, קריסטל מת, במטרה למכור את זה ולהרוויח כסף. זה שם גם מאוד פופולרי במדינה עצמה, ובטח יש לזה השלכות אדירות.
יש ויכוחים בנושא הזה, עד כמה המידע הוא אמין. ויש טענה שאומרת שהמשבר הוא כל כך קשה, שאנשים צורכים קריסטל מת. יש ויכוחים בין המומחים, עד כמה המידע הוא נכון, לגבי שימוש פנים צפון קוריאני. העילית הצורכת, אבל שוב, הכל לא חד-חד ערכי. אבל מה שידוע, שהצפון קוריאנים, מבחינתם, מקור הכנסה הוא לגיטימי. הצפון קוריאנים, נושא של יצוא סמים, נושא של זיוף דולרים אמריקאים, סייבר וורפר, זאת אומרת, הנושא הזה של תוכנות כופרה. הצפון קוריאנים עוסקים בזה, למרות המגבלות של הרשתות האינטרנט בקוריאה הצפונית, הם מגיעים להישגים מרשימים, מכיוון שהצפון קוריאנים, במיוחד משתמשים בנציגויות הרשמיות ברחבי העולם, למכור נשק, סמים וכיוצא בזה.
אחת הדרכים שבהן צפון קוריאה עוקפת את הסנקציות ומשיגה מטבע זר, היא על ידי שליחת אזרחים צפון קוריאנים לעבוד בתנאים שגובלים בעבדות ברחבי העולם, תמורת תשלום מצד המעסיקים. לפי דיפלומט צפון קוריאני שערק לדרום ב-2016, מרבית ההכנסות הללו מיועדות לפרויקט הגרעין ולתנאי המחיה של הנהגת המדינה. לפי הערכות, יש בעולם כ-150 אלף פועלים כאלה, שמכניסים לקופת המדינה $1.5 מיליארד בכל שנה. הם מועסקים בסין, רוסיה, אפריקה, מרכז ומזרח אירופה ובמזרח התיכון. חלקם אף לקחו חלק בבניית האצטדיונים של גביע העולם בכדורגל, שיתקיים בשנה הבאה בקטר. תנאי העסקה הם מזעזעים. ברוסיה למשל, שם רבים מהם מועסקים בתעשיית העץ, זכאים הפועלים לשני ימי חופש בשנה בלבד. לפי עדותו של פועל שמועסק בבנייה ברוסיה, אתה צריך לוותר על האנושיות, מתייחסים אליך כאל כלב. לדבריו, מרבית השכר נלקח מהם לטובת תשלום מס מהפכה או מס מפלגה. בתחקיר שהתפרסם על העסקתם במספנות בפולין, התרברב מנהל העבודה שלהם שבניגוד לפולנים, אנחנו לא נחים לרגע עד שהעבודה מסתיימת. אין הפסקות, אין חופשות, אין מגבלת שעות. בנוסף לתנאים הקשים, העובדים מפוקחים כל זמן שהייתם בחול על ידי נציגים של צפון קוריאה. מועצת הביטחון של האום מנסה בשנים האחרונות להדק את הסנקציות ולמנוע העסקה של עובדים צפון קוריאנים, אולם זה נעשה בצורה מאוד רפה ופרצות חוקיות מאפשרות להמשיך בהעסקתם. אז אלון, הסנקציות הן אחת הבעיות הכי קשות של הכלכלה הצפון קוריאנית, והסנקציות האלו נולדו בכלל בגלל תוכנית הגרעין הקוריאנית, מה שמכניס את קים למלכוד כי הוא רוצה לפתח את הכלכלה, אבל גם מאמין שהגרעין מבטיח את המשך שלטונו.
מבחינתו של קים ג'ונגון, אבל גם סבו ואביו, מה התפקידו של הנשק הגרעיני? האם הנשק הגרעיני הוא להרתעה? והתשובה היא כן, כי יש לנו את האיום האמריקאי ואת הדרום קוריאני, הוא בעיקר איום אמריקאי להשמדתנו. ומבחינתנו, ברגע שעברנו מנשק קונבנציונלי, שבחלקו מתיישן ובחלקו כבר לא יעיל, הוא לא מרתיע מספיק את האמריקאים, ברגע שאתה מפתח טילים שמגיעים עד לארצות הברית, פתאום כללי המשחק השתנו. עכשיו, הבעיה היא, בהיבט הכלכלי, זה שהתעשיית גם הגרעין וגם הטילים היא כל כך גדולה, שהיא מחייבת משאבים אדירים. התקציב הביטחון, ההשקעה בביטחון הוא כמעט 25% מהתוצר המקומי הגולמי. זה השקעה אדירה. וזה מחייב לייצא את זה כדי להרוויח כמה לירות. אז הם מייצאים בעיקר את הנושא של טילים, נשק קל וכיוצא בזה, או מסייעים למדינות, כמו לדוגמה לסוריה, על מנת לפתח נשק גרעיני, כי יש פה מקור הכנסה חשוב. והוויכוח הוא פה, האם יש להם אינטרס לוותר על הנשק הגרעיני? הם רואים את המודל של חברנו קדאפי, אללה ירחמו, ויתר על נשק גרעיני, כבר פס מן העולם. נשק גרעיני, ופה היה הוויכוח בין צפון קוריאה לארצות הברית, האם כאשר קים ג'ונגון אומר, אני אוותר על הנשק הגרעיני, הכוונה היא פה בטווח הקצר, או בבוא היום, אני אוותר על נשק גרעיני, כאשר אני אהיה בטוח במעמדי, כי כל עוד יש לי את זה, אתם תתייחסו אליי בצורה אחרת. הבעיה היא שעכשיו אמריקאים עסוקים בבעיות אחרות, ולקים ג'ונגון יש בעיה, לא מתייחסים אליו והוא נעלב.
German Kim, how do you feel? President Trump has just walked across the demarcation line that made him the first US president to visit our country.
A lot of really positive things are happening and I'm glad you could be here to see it, but tremendous positivity. Really great things are happening and in a lot of places, but we met and we liked each other from day one. And that was very important.
וב-2019 באמת קים ודונלד טראמפ ניהלו איזשהו מסע ומתן, אבל אז הוא התנפץ והם לא הצליחו להגיע להסכם שיביא להקלה בסנקציות. מה הייתה ההשפעה של המסע ומתן הזה על היחסים של צפון קוריאה והעולם, ובכלל גם על הדימוי של קים בעולם?
מבחינתו של קים, הוא בא להיפגש עם טראמפ שווה בין שווים. הוא השיג את החלום שאביו וסבו לא הצליחו להגשים. ופה הוא נפגש עם נשיא המעצמה הגדולה ארצות הברית, נפגש איתו, חתמו, עשו שתי פסגות מרשימות, אחת התפוצצה בווייטנאם, אבל בסינגפור הייתה מוצלחת לראשונה, הוא מונצח בספר ההיסטוריה כמנהיג הצפון קוריאני הראשון שנפגש עם נשיא מכהן אמריקאי. ומאז, לצערנו, הכל התנפץ, כי מה שהצפון קוריאנים אמרו, אנחנו בעד התפרקות מנשק גרעיני, אחרי שתסירו את הסנקציות. האמריקאים אמרו, קודם תפרקו את הנשק הגרעיני, ואז אנחנו נסיר את הסנקציות. מה שעשו הצפון קוריאנים, עשו מחוות טקטיות, אבל לא מהותיות, אסטרטגיות, ולכן אנחנו חזרנו למה שנקרא באמריקאית, back to base one. קים לקח הימור. אם הוא רצה לשפר את הכלכלה על ידי הסרת כל הסנקציות, האימור הזה כשל כישלון טוטלי. כי זה לא רק את הסרת הסנקציות האמריקאית, לא רק היו משמעויות כלכליות מול ארצות הברית, אלא גם היה מאפשר לקוריאה הדרומית, ובקוריאה הדרומית יש נשיא, יש מי שמגדיר, מאשים אותו כפרו צפון קוריאני, נשיא מון ג'אין, שמוכן לסייע כלכלית לקוריאה הצפונית, אבל האמריקאים, דונלד טראמפ, החבר של קים, לא היה מוכן לאפשר לדרום קוריאנים להשקיע בצפון, וביידן גם לא מוכן לעשות את זה. ביידן כרגע בדילי, יש לי כל כך הרבה בעיות, עזבו אותי מקוריאה הצפונית.
ועכשיו כשקים עומד בפני מצב כלכלי כל כך קשה במדינה שלו, הוא לא צפוי לעשות איזה שהם ויתורים בתחום הגרעין?
כאשר מדברת על ויתורים, מקסימום שמוכן זה ויתורים טקטיים. לא ויתורים, עכשיו, הוא יכול להגיד, אני לא עושה ניסויים גרעינים יותר, אבל הוא לא צריך לעשות את הניסויים הגרעינים יותר. שאלה היא, מה האמריקאים מוכנים ללכת לקראתו? יש הצעה שאומרת, אין בעיה, תהיו מדינה גרעינית. תשמרו על הנשק הגרעיני, אנחנו לא נכיר בכם כמדינה גרעינית, כי זה לא יפה להכיר בכם כמדינה גרעינית, ואנחנו מוכנים לתת לכם סיוע כלכלי מסיבי. ואז מה שעושים זה לעשות, נקרא bottom up. במילים פשוטות, נשפר את המצב הכלכלי בקוריאה הצפונית, המצב הכלכלי ישתפר, ואז האיום על משטרו של קים יבוא מלמטה.
אז האם במצב הנוכחי של צפון קוריאה, עם הארסנל הגרעיני שלה והמצב הכלכלי הלא טוב, אנחנו צריכים לחשוש שהיא תפעל באלימות?
יש כמה תסריטים שחלקם מדהיגים, חלקם פחות מדהיגים. אחד הדרכים שמשפחת קים לדורותיהם היו עושים, זה פשוט ייצור פרובוקציות. מה הכוונה? עושים ניסוי גרעיני, עושים ניסוי טילים, ראו, אנחנו בשטח. קים, מאז המפגשים שלו עם טראמפ, עשה מעט מאוד ניסויים של טילים. הוא לא עשה כבר כמה שנים ניסוי גרעיני, הוא לא צריך את זה. אבל הוא יכול לעשות, ראו, עוזרתם, אני בשכונה, שימו לב. מה שאותנו צריך להדיג, לא רק אותנו, זה בעיקר הפרוליפרציה. זאת אומרת, ייצוא נשק. או לדוגמה להציע לאיראנים לעשות ניסוי גרעיני עבורם. זאת אומרת, תהפכו למדינת סף, אנחנו נעשה את הניסוי גרעיני אצלנו, עבורכם, והכל טוב ויפה.
לפי דוח שפרסם האום לפני שנה, כמחצית מאוכלוסייה צפון קוריאה, שמונה 26 מיליון איש, סובלת מחוסר ביטחון תזונתי. משפחות רבות מתקיימות על תפריט מצומצם, שכולל בעיקר כרוב ואורז, או שכמעט לא אוכלות בימים מסוימים. באזורים הכפריים, שבהם המחסור במזון חמור יותר מבפיונגיאנג, קילו תירס עולה יותר ממשכורת חודשית. לפי הערכות, המשטר בצפון קוריאה יכול להכיל את אזרחיו, אבל בוחר להרעיב אותם כדי להסיט משאבים לאליטה ולמנוע את היכולת של האזרחים להתמרד. דוחות ארגוני זכויות אדם על המצב בצפון קוריאה מספרים על מדינה דקנית שמגבילה חירויות אזרחיות ופוליטיות. בצפון קוריאה אסור להקים אופוזיציה, תקשורת עצמאית או ארגוני חברה אזרחית. המשטר מבצע לעתים קרובות מעצרים שרירותיים, מעניש בחומרה על פשעים קלים ביותר, מענה אסירים ומבצע הוצאות להורג. תושבי צפון קוריאה לרוב לא בוחרים את עבודתם והממשלה קובעת היכן יעבדו. הם מועסקים בתנאים שמזכירים תנאי עבדות וללא שכר. מי שנעדר ממקום העבודה ללא אישור, עלול להישלח לשלושה עד שישה חודשי מאסר במחנות עבודה. לפי הערכות, בין 80 ל-120 אלף בני אדם מוחזקים במחנות הכליאה בצפון קוריאה, וסובלים מהתעללויות שיטתיות ותקיפות מיניות. אלון, מה הופך את צפון קוריאה למדינה המבודדת ביותר בעולם, ועד כמה האזרחים שלה מנותקים ממה שקורה בחוץ?
היא מבודדת בעולם מכיוון שיש פה פיקוח של המדינה או אינטרס של המדינה לא לאפשר למקורות חלופיים להגיע למדינה. הם רוצים לשלוט בכל המדיה שמגיעה לקוריאה הצפונית. להגיד שמנותקים ב-100% זה יהיה קצת הגזמה, מכיוון שיש זרימה של מידע בצורה זו אחרת. לדוגמה, יש שידור של תחנות רדיו ליד הגבול שמעבירים מידע, יש הברחות של דיסק-און-קי, של דיסקים שמבריחים לקוריאה הצפונית. חלק מהצפון קוריאנים נוסעים מחוץ לקוריאה הצפונית, אבל חשוב להבהיר למאזינים, את רוצה לנסוע לחוץ לארץ, אז פשוט תקנה כרטיס טיסה ויוצאת. קוריאה הצפונית זה קצת יותר מורכב, מכיוון שאני צריך לדאוג כשאת תצאי, את תהיי ראויה לצאת, וגם להבטיח שאת תוכלי לחזור. הדרך לדאוג לכך שתחזרי למולדת, זה לדאוג שמשפחתך תישאר בקוריאה הצפונית, בזמן שאת מטיילת בנחר. כאשר יוצאים קבוצות גדולות, דוגמה הייתה אולימפיאדת החורף לפני מספר שנים בקוריאה הדרומית, אז יחד עם המתעמלים יצאו קומיסרים, אנשים שדאגו שיהיה אפס מגע בין הצפון קוריאנים לבין זרים, וגם לדאוג לכך שכולם יחזרו הביתה בשלום, כמו שהיה פעם בימים האפלים של ברית המועצות או סין, שמדי פעם היו מנצלים אירועים כאלה על מנת לברוח. אז השלטון הצפון קוריאני מנסה לדאוג שיהיה מינימום מידע בלתי נשלט שיגיע לאזרחיו, וליצור מניפולציות על ידי אינדוקטרינציה של מערכת חינוך מופלאה, שתיצור את האזרח הנאמן ולא האזרח המערער.
הם נחשפים לתרבות מערבית או תרבות שהיא מחוץ למדינה בכלל?
היחיד שנחשף, שזכאי לראות את הדרמות הקוראניות, הדרום קוראניות המרגשות, ויש טענה שיש לו ספרייה ענקית של סרטים, כולל סרטים אמריקאים שהוא אוהב, זה המנהיג, קים ג'ונג און. יש הברחות של, כמו שאמרתי, דיסק און קי, דיסק, סי-די, די-וי-די, שמברחים לקוריאה הצפונית, כדי שאנשים יוכלו לראות קיי-פופ, לשמוע קיי-פופ, מה שקרה פופ הקוראני, לראות דרמות קוראניות, לראות סרטים קוראניים, כולל דרמות קוראנית על קוריאה הצפונית, שהם בחלקם דרמות של אהבה בין דרום קוראני לצפון קוראני, וזוכים להצלחה אדירה. ומה שעושה המשטר הצפון קוראני, מדי פעם לפעם, עושה כפד ראשו. זאת אומרת, נתפס איזה פקיד עם סט של סרטים דרום קוראניים, או שהוא הקשיב לקיי-פופ, אז הוא עושה כפד ראשו, מוציא אותו להורג.
מה בנסיבות הצפון קוריאניות מביא לזה שדווקא שם, המודל המאוד ארכאי הזה של דיקטטורה, שנראה שעבר כבר מהעולם, מצליח להתקיים במשך כל כך הרבה שנים?
יש פה שילוב של כמה מרכיבים, חינוך, שלטון דיקטטורי שיש לו משטרת, נקרא לזה, משטרת דיכוי, מערכת ענישה מופלאה ועצובה, ומצב שכל שינוי בקונסטלציה הקיימת יגרום לקריסתו, ולכן אין לו אינטרס לשנות, והוא שומר על המצב הקיים שלעיתים, זה מצב עזוי ובעייתי מבחינת אזרחי קוריאה הצפונית. פה הדילמה של קים ג'ונג און, וגם של אביו קים ג'ונג איל, איך אני מקדם את הכלכלה הצפון קוריאנית, מבלי לאבד שליטה. אז באים הסינים לאורך השנים, ואמרו לאבא שלו, ואמרו לו בוא תנסה לקדם את הכלכלה הצפון קוריאנית לפי המודל הסיני. תעשה אזורי סחר, תפתח אותם להשקעות זרות. הבעיה שמבחינתו שמנהיג קוריאה הצפונית, ברגע שאני רוצה ללכת עם להרגיש בלי, אני רוצה שיהיה לי שליטה מקסימלית על כל מה שקורה, והחברות זרות אומרות, אם אין לנו חופשיות מסוימת, אנחנו לא נוכל להשקיע ולעבוד שם. ואנחנו לא יכולים לחיות במדינה שכל פעם יהיה סנקציות, לא יהיה סנקציות, הסחר, הגבול לא יהיה פתוח, הסחר לא יהיה חופשי, אפילו באזורים האלה תן לנו שליטה מינימלית מסוימת, ומבחינתו של השליט הצפון קוראני, זה בעייתי. לדוגמה, תחשבי על זה, איך אני מאפשר לעובדים צפון קוראנים לעבוד במפעל של חברה זרה? איך אני מאפשר להם לעבוד מבלי שיהיה לי פיקוח מלא עליהם, כל אינטראקציה שמתקיימת עם המנהלים הזרים. וזה בעיה, מה שלדוגמה סין למדה, אפשרה, אמרה, אני מספיק חזקה, איתנה, לאפשר סחר בינלאומי, מבלי לאבד את השלטון. הצפון קוראנים עדיין, למרות כל הניסיונות הסינים, לא ימצאו את המודל הסיני המושלם.
אבל איך זה לא קורס?
אני אתן את הדוגמה כדי להסביר למה זה לא קורה, עם עריקים צפון קוראנים, עריקים צפון קוראנים שבורחים מקוריאה הצפונית, מחשש לרדיפת המשטר, לוקח להם זמן, מה שנקרא re-brainwashing, לוקח להם זמן לשנות את החשיבה שלהם, מכיוון שהם כל כך שטופי מוח, כל כך האינדוקטרינציה עובדת כל כך מוצלח, קשה להם לשנות את התפיסה הזו שאני יכול להגיד כל מה שאני חושב. כי החשיבה, שאם אני אגיד מה אני חושב, מישהו יעקוב אחריי, מישהו יעצור אותי. וזה אומר שהאינדוקטרינציה עובדת שעות נוספות.
חלק מרכזי במשטר הדיכוי הזה שאתה מתאר, אלה מחנות הכליאה ידועים לשמצה של צפון קוריאה. מה אנחנו יודעים על מה שקורה בהם או על כמה אנשים כלואים שם?
יש להבחין בין מחנות כליאה לפשעים פליליים לבין פשעים פוליטיים. פשע פלילי, אתה יכול לצאת בשלב מסוים, לסיים את ריצוי עונשך וללכת הביתה. פשעים אידיאולוגיים פוליטיים, המצב הוא חמור יותר. יש ארגון בארצות הברית שמתעסק בנושא של Human Rights in North Korea, עושה עבודה מופלאה, מדבר על, על, על המחנות האלה. הנקודה העצובה היא, שכאשר חיפשו, דיברו עם, עם עריקים שברחו מקוריאה הצפונית והיו במחנות, וחיפשו את הצלומי לוויין, את אותם מחנות, לא מצאו אותם. ואז העריקים אמרו לאמריקאים, וזו מה שנקרא ההבדל במחשבה אמריקאית, מערבית, לבין מחשבה צפון קוריאנית. אמרו, הטעות שלכם זה שכאשר אתם חושבים על מחנות מעצר, אתם אומרים בית כלא של 3,000 איש, 4,000 איש, 10,000 איש. אמרו, תעשו זום אאוט, תסתכלו על מחנות שמכילים מערכי מעל 100,000, יש מי שטוען אפילו 300,000 אנשים שנמצאים במעצר, וחלקם יושבים שנים רבות, וחלקם ימותו בבתי הכלא, חייו של אסיר, במיוחד אסיר אידיאולוגי פוליטי, הם מצב גרוע יותר. ולצערי, למרות הסוגיה הזו, שזה יש פה הפרה של זכויות אדם, יש פה פגיעה במעמדם של אנשים, העולם מצקצק, זאת אומרת, העולם לא מתעסק בזה. אפילו נשיאי קוריאה הדרומית, שבחלקם היו אבירי זכויות האדם, אמרו, הנושא הזה יידחה לבעיות אחרות. האמריקאים היו נציגי ממשל שהיו אחרים על נושא של זכויות האדם מקוריאה הצפונית, הוסטו הצידה, כי אמרו, קודם כל נשק גרעיני טילים, אחר כך נדבר על נושא של זכויות האדם, אז המצב הוא מאוד מאוד חמור בקוריאה הצפונית, וככל שהמצב הכלכלי מחריף, ככה מספר האסירים עולה.
איך נראים החיים של האנשים הרגילים בצפון קוריאה? מה שגרת היום שלהם?
השאלה היא פה, מי זה אדם רגיל? אני רוצה לגור בתל אביב, אני רוצה לגור בצפת, אני רוצה לגור כל מיני מקומות. קוריאה הצפונית אין שאני עובר ממקום למקום. אני צריך לקבל אישור לעבור ממחוז למחוז, וזה לדוגמה אחד הדברים העצובים שקורים בקוריאה הצפונית. אם אני רוצה בבוקר, אני קם ברמת גן, עיר מגוריי, אני רוצה לנסוע לצפת, אני עולה על האוטובוס, או עולה על האוטו ונוסע. בקוריאה הצפונית, לעבור ממחוז למחוז, אתה צריך לקבל אישור. ופה זה יוצר בעיה של, מצד אחד, מבחינת השלטון, זה יתרון. יש פה פיקוח. מי יכול לעבור ממקום למקום? אם אתה נוסע בכבישים בקוריאה הצפונית, יש מדי פעם מחסומים שבו אתה צריך להראות, יש לך אישור שאתה יכול לעבור למקום הזה. מי שגר בפיונגיאנג הוא מה שנקרא הראויים, האנשים שיכולים לגור שם, קיבלו אישור לגור שם, ועל ידי כך אתה דואג להם, לאנשי הצבא, לאנשי המפלגה, לאנשים הראויים, שהם יוכלו ויהיה להם חיים טובים יחסית. יש דיור חינם, יש בריאות חינם, יש חינוך חינם, הכל חינם, רק שעדיף להיות בריא ולא חולה. אם אתה הולכת לפריפריה, המצב הכלכלי הוא יותר בעייתי, אם את רואה את החקלאות באזורים פריפריאליים, המצב הוא בעייתי, לא סתם תראי בתקופות מסוימות של הזריעה והקציר, תראי עשרות אלפי חיילים עובדים לסייע לאותם אנשים. אתן לך דוגמה, לוחות סולריים. בקוריאה הצפונית, בפיונגיאנג, את יכולה לראות בחלק מהבתים יש במרפסת, יש פאנל סולרי. נשאלת השאלה למה? התשובה היא פשוט להשלים חשמל, כי הספקת החשמל היא לא תמיד קבועה, ולכן אתה תצטרך לחפש מקור חשמל חלופי. המשטר הצפון קוריאה יגיד, זה איכות הסביבה ועוד כמה דברים יפים ומעניינים.
אתה ביקרת בצפון קוריאה, אתה יכול לספר לנו קצת מה ראית שם, ובכלל תיירות הייתה אפיק הכנסה די משמעותי למדינה עד לא מזמן.
נכון, ביקרתי בקוריאה הצפונית, אני עשיתי מה שנקרא טיול מאורגן אישי. היו לי שני מדריכים צמודים, כל הזמן, ונהג צמוד, מינימום אני אדם חשוב. המטרה הייתה פשוט להעביר אותי ממקום למקום, שאני לא יוכל להגיע למקומות שאני לא צריך להגיע אליהם, והפיקוח היה פיקוח מקסימלי. החוויה בביקור בקוריאה הצפונית הייתה חוויה קשה מבחינה הזו, שאי אפשר היה לדבר. זאת אומרת, אי אפשר להגיד כל מה שאתה חושב. הכללים ברורים, לפני שאתה יוצא, יש לך רשימת מה אסור לעשות ומה מותר לעשות. בעיקר מה אסור לעשות היא רשימה ארוכה. אני נסעתי לקוריאה הצפונית, לקחתי הימור, החשש היה שהם יקראו את מה שכתבתי על קוריאה הצפונית, אבל אני באתי לעשות ויזואליה עבור הסטודנטים שלי. ללמוד איך האינדוקטרינציה עובדת, איך המערכת התעמולה עובדת בצורה מופלאה, איך מוכרים את קוריאה הצפונית, איך הם רוצים לשווק, והופתעתי מכמות התיירים שמגיעים לקוריאה הצפונית. יש ימי ההולדת של קים, יש תקסים שבהם זה מקור הכנסה חשוב. פגשתי כמות אדירה של רוסים שבאים לראות איך הייתה פעם התנוצרות ולראות לחוות את זה דרך קוריאה הצפונית. פגשתי הרבה אירופאים וכמות אדירה של סינים שבאים, כי זה באזור וזה קרוב. והיה מדהים, זאת היה מדהים לראות את, איך המדינה עובדת, אבל מצד שני זה היה עצוב לראות את המצב הכלכלי, שאתה נוסע בדרכים, שאתה רואה חלקם דרכים משובשות ומג'ועג'עות, אתה נכנס לעיר של 250 אלף תושבים, שרוב האספלט לא קיים שם, והכל כבישים שעדיין לא תקנו אותם. החקלאות, המצב הכלכלי לא משופר, חקלאות של כמה עשרות שנים אחורה, ובעיקר אתה לומד לראות את כל האנשים סביבך, או במילים פשוטות, את ה, זה נקרא, mind keepers, או אנשים שעוקבים אחריך כל הזמן, זה שליטה מקסימלית הדרמת מה מותר לך לצלם. זאת אומרת, אסוך לצלם חיילים, אסוך לצלם דברים שיציגו את קוריאה הצפונית כבעייתית. לדוגמה, ראיתי שם אנשים סטטים, שלוקחים אבנים עם פטישים, עושים איזה חצץ, מה שכיום עושים את זה במכונה, אמרו לי לא לצלם את זה, כי זה יציג את קוריאה הצפונית כמדינה ענייה. וגם יש הוראות איך לצלם את המנהיג, פסלי המנהיג, תמונות של המנהיג, בפול פריים, אסור לך לחתוך אותו, ומה שאני עשיתי, הבהרתי להם שאני יודע את הכללים, הצלחתי לרכוש את אמונם בערבון מוגבל, אז אם אפשרו לי, לדוגמה, היה איזה פסלים שהיו מורחקים מהם 20 מטר, אז אפשרו לי ללכת באופן חופשי, אבל ידעתי שיש תמיד פיקוח. אז זה הייתה חוויה מדהימה, לראות את איך המערכת המשומנת עובדת, אבל אתה מנותק מהעולם, זאת אומרת, אין לך אינטרנט, וזה מעניין לראות, כל מקום שהגעתי, זה בעיקר זרים, לא, אתה לא במגע עם, עם צפון קוראנים, אתה לא יכול לדבר איתם, וגם לא ניסיתי לדבר איתם כדי לא ליצור להם בעיה.
דוקטור אלון לבקוביץ', תודה רבה.
תודה שהזמנתם.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם מוזמנים לדרג אותנו באפליקציות, זה מאוד עוזר לנו להגיע למאזינים ומאזינות נוספים. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.